נכון, בספר אורות התורה בפרק י"ב פסקה ב' דרך ארץ קדמה לתורה. מה פירוש הדבר? שהתורה ניתנת על בסיס קודם לה. אם דרך ארץ קדמה לתורה, אי אפשר לתורה להינתן בלי דרך הארץ. בלתי אפשר. ומהי הדרך הארץ? זה כל מה שקדם לתורה. מה קדם לתורה? התרבות האנושית, בהתפתחותה, גם התרבותית, אבל גם המוסרית. המובן הרגיל, זה, דרך ארץ זה מוסר. זאת אומרת, אי אפשר לקבל תורה בלי מוסר וחינוך. מי שאיננו מוסרי, אסור לו ללמוד תורה, כי אז התורה תקלקל אותו יותר. אז מאיפה הוא ילמד מוסר? לפני שהוא לומד תורה. זה לומדים, כן, מן היושר שבנפש האנושית בכלל. יש יושר שמקורו בתרבות האנושית הקודמת למתן תורה. זה לא שזה הלך בקלות, זה לקח 2000 שנה, עד שדרך ארץ הצליחה. הצליחה במשפחה של האבות. ואז ניתנה התורה. אבל יש גם מובן עוד יותר רחב של דרך ארץ. דרך ארץ במובן של האנושיות הכללית. אינך יכול לקבל תורה אם לא אימצת את היסוד האנושי הכללי. וזאת, משום שבלי דרך ארץ, האדם איננו אדם. צריך קודם כל להיות אדם. התורה לא עושה אותי אדם. התורה יש לה תפקיד אחר. התורה לא ניתנה כדי לעשות אותי מוסרי, ולא כדי לעשות אותי חכם, ולא כדי לעשות אותי בריא או חזק. לא בשביל זה ניתנה התורה. כל זה צריך לאמץ עוד לפני התורה. התורה ניתנה בשביל מטרה אחת לגמרי, זאת היא הקדושה. הרבה פעמים אנשים מתבלבלים, משום שמצפים מן התורה שהיא תעניק לנו את יסודות המוסר, מה שאיננו תפקידה. אז אחר כך באים בקושיות. אפשר מוסר גם בלי תורה, אפשר חוכמה גם בלי תורה. זה נכון, אף אחד לא אמר את ההפך. אתה ביקשת שהתורה תעניק לך מה שהיא לא אמורה להעניק לך בכלל. התורה מעניקה קדושה ולא דרך ארץ. מובן הדבר שאחרי שאדם גם קנה דרך ארץ וגם קנה תורה, אז תורתו מרוממת את הדרך ארץ שלו כמה מעלות. אבל זה לא מתחיל מזה. אתם ברור? זה ההפך המקובל במחשבה הדתית הבינונית המצויה בימינו. אבל מה נעשה? האמת אהובה מכל. הווה נקרא. דרך ארץ קדמה לתורה, אומר הרב, הקדמה זמנית מוכרחת לדורות. המוסר בטבעיותו, בכל עומק הודו וכוחו האיתן, מוכרח להיקבע בנפש. ויהיה מצע, כלומר, הקדמה, בסיס, יסוד, לאותן ההשפעות הגדולות הבאות מכוחה של תורה. מובן? זה דברים פשוטים. אינך מוסרי, אל תלמד תורה. חבל על הזמן. זה רק יזיק לך. כי התורה מחזקת את הנטיות שבנפש. זה כמו מים. התורה נמשלה למים. אז אם הזרע ששמת באדמה הוא זרע טוב, המים מוצאים אל הפועל מה שיש בתוכו, ויש לך צמח טוב. אבל אם הזרע מקולקל מלכתחילה, אז המים יוציאו החוצה צמח מקולקל. זאת אומרת, התורה זה עוצמה. זה עוצמה גדולה. אז זה מגדיל מה שיש. אם אתה עם בסיס מוסרי חיובי, התורה תגדיל את זה פי כמה וכמה. אתה עם בסיס, לא אתה, מישהו, עם בסיס מוסרי מקולקל, אז התורה תגדיל את זה עוד יותר ויותר. איך? על ידי עוצמתה. מה? אתה רוצה דוגמאות? אני רגיל להביא את הדוגמה הזאת. תאר לעצמך אדם שאיננו רואה כל בעיה בזה שהוא מדבר רע על חברו. לשון הרע, מה שנקרא. הוא לא רואה בזה בעיה. אצלו הוא יכול לדבר ככל העולה על רוחו, על כל אדם, כל הדברים הרעים שבעולם. יום אחד האיש הזה מקבל על עצמו עול תורה. הוא קורא בתורה שיש מצווה שאסור לדבר לשון הרע. אז הוא מקבל על עצמו, כי זה כתוב בשולחן ערוך. אבל בשולחן ערוך באמת כתוב שאסור לדבר לשון הרע? לא כתוב ככה. כתוב שלפעמים אסור, לפעמים מותר, לפעמים מצווה. נכון? כמו כל דבר אגב בהלכה. אין דבר בהלכה שאתה יכול להגיד הוא אסור, דבר אחר שהוא מצווה. אלא כל דבר, לפעמים אסור, לפעמים מותר, לפעמים מצווה. נכון? לאכול מצה זה מצווה? אז למה לא אכלת מצה היום?
כאילו
פסח. כאילו פסח, יפה. זאת אומרת שלפעמים זה מצווה, לפעמים זה רק מותר. ביום כיפור אכלת מצות? אסור, נכון. אז לפעמים זה מותר, לפעמים זה מצווה, לפעמים זה רשות. אז אם כן, האדם ילמד את הספר חפץ חיים, כי הוא רוצה להיות נאמן להלכה. הוא רוצה לעשות מה שהשם אמר. אז הוא לומד בספר חפץ חיים, כל הלכות לשון הרע. ואז הוא הופך להיות המומחה העולמי לכל המקרים שבהם מותר לדבר לשון הרע. ואז הוא יבלה את ימיו בלשון הרע המותר. מדוע? מפני שלא קדמה לו דרך ארץ. זאת אומרת, התורה, ועוד אפילו היא לא חיזוק מהתורה, יגיד מה שאני עושה זה מותר, זה בסדר, מה אתם רוצים ממני? לא קרדום, קרדום חובו זה נושא אחר. אלא הכוונה שהוא משתמש בתורה לחיזוק הנטיות הרעות שלו. הנה, הוא רצה דוגמה. אז זה דוגמה. אתן לך דוגמה בלשון הרע. למשל, האם אסור לדבר לשון הרע על גוי?
לא תלך
להכיל בהמלכה? כן, לא מצאנו בהלכה איסור דבר לשון הרע על גוי. כל הלכות לשון הרע נאמרו בין יהודים. כמה גויים יש?
6 מיליארדים,
נכון? עכשיו נתתי לך עכשיו 6 מיליארדים בני אדם שאתה יכול לדבר עליהם לשון הרע יום ולילה. אתה יכול להיות עיתונאי בסין עכשיו ודבר לשון הרע כמה שאתה רוצה, לא עברת על שום איסור, אתה בסדר. אבל שחיתות בנפש יש. מובן? לכן, דרך ארץ, קדמה לתורה. זה יותר מובן, נכון? כן, בבקשה. מאיפה אתה קוראים את הדרך ארץ? מן האנושיות הבריאה. מה? ההפך, ראינו. ראו, ראינו. מיליארדי בני אדם שאין להם תורה ויש להם דרך ארץ, כן. לא. לא, דרך ארץ לא נמצאת בתורה, והראיה, דרך ארץ קדמה לתורה.
זה לא קשור, זה לא מפורד מהתורה, זה גם כן...
יסוד לתורה. כלומר, התורה מניחה שיש לך דרך ארץ. שאם לא כן, אתה לא תבחין בין היתר לדבר לשון הרע, במקרים המותרים, לבין השחיתות שיש בדבר. מובן? כן.
דרך
ארץ יהודית, דרך ארץ... אז זה לוקח 2,000 שנה. לוקח 2,000 שנה, עד שבסוף הדרך ארץ הולכת ומתעדנת, והיא ראויה להיות הקדמה לתורה. אבל זה... אבל יש דבר כזה. כן? למשל, היו מגדולי הגויים שכתבו דברים נפלאים בנושא דרך ארץ, ולא שום קשר לתורה. כן? קונפוציוס למשל. אני לא חושב שהוא פגש יהודי בחיים שלו. אני לא בטוח גם שהוא ידע על קיומו של העם היהודי. כן? הוא כתב דברים נפלאים מבחינה מוסרית. קונפוציוס. אפשר גם ללמוד ממנו. כן, הגמרא אומרת, יחזקאל הנביא. יחזקאל הנביא יש לו טענות על עם ישראל. מה הטענות שלהם? ויתערבו בגויים, וילמדו מעשיהם. אז הגמרא מסבירה את דברי יחזקאל כשתי טענות. טענה הראשונה, כמתוקנים שבהם לא עשיתם, כמקולקלים שבהם עשיתם. אם כן, יש פה שתי טענות. הטענה השנייה היא ברורה, הלכתם ללמוד מהמקולקלים שבגויים. אבל מה הטענה הראשונה? מדוע לא למדתם מהמתוקנים שבהם? יש מה ללמוד מהם גם. בסדר? כן.
אגב,
זה גמרא מפורשת. מאיפה למדו כיבוד אב ואם? עד איכן כיבוד אביהם. אז הגמרא לומדת את זה מאיזה גוי עובד עבודה זרה באשקלון, ואיך שהוא כיבד את אבי, אנחנו לומדים כיצד עלינו לכבד את אבי.
לא היו יהודים שכיבדו
רבנים? לא, מגוי אתה לומד יותר. זה רבי צדוק מלובלין מסביר את זה. מדוע? כי הגויים הם אוהבים את העולם הזה. עולם הבא לא כך מעניין אותם, אבל העולם הזה הם אוהבים. אז יש להם הכרת תודה גדולה מאוד למי שהביא אותם לעולם הזה. כן, אתה?
אחד יש לדעי אחרת, אין לו תורה
בכלל. כן.
אז הדבר הזה שחסור לו זה קדושה?
נכון.
חוץ מגלל חסור
לו
אותו?
לא.
מי זה מגיע לקדושה?
כולנו, קדשנו במצוותיו. מה? זה קצת. טוב, יש מדרגת הקדושה, ועם ישראל בכללו עם קדוש, נכון? עם קדוש אתה לשם אלוהיך. זה בפרט. זה עוד לא ממש אצל כל אחד, אבל יש גם אצל כל אחד מאיתנו בחינת קידושה דרך המצוות.
אבל מכאן שאפשר להגיע לידי שלמות בלי תורה.
לידי שלמות אנושית בלי תורה, נכון. יותר מזה, שלמות אנושית היא התנאי לקבלת התורה. אתה הבנת? נכון, זה יפה, המחשבה הדתית.
אבל אם הוא תורה, אני
יודע לשלמות. יפה, אתה לא לומד תורה בשביל להגיע לשלמות אנושית. יפה מאוד. ואז אתה בעצם פתרת את הבעיה של כל כך הרבה בחורי ישיבות עם הרהורי כפירה, שכל הזמן שואלים את עצמם מדוע אי אפשר להיות הומניסט ובן אדם טוב בלי תורה. והתשובה היא אפשר, יפה מאוד. לא בשביל להיות מוסרי ניתנה לך התורה. אני שמח שאחרי שאמרתי את זה במשך רבע שעה, זה נכנס לך לראש. וזה הפך המחשבה הדתית המקובלת, אני יודע. בבקשה. מסכת אבות זה דרך ארץ על פי תורה. זאת אומרת, מי שיש לו כבר דרך ארץ, מה כתוב מסכת אבות? מה כתוב מסכת אבות? אם אין דרך ארץ, אין תורה, אם אין תורה, אין דרך ארץ. אז ממה תתחיל? אם אין דרך ארץ, אין תורה, אתה לא יכול להתחיל. כן, כי הרי אם אין תורה, אין דרך ארץ. אז זה מעגל קסמים. אלא צריך לומר כך, אם אין דרך ארץ אנושית, אין תורה. אם אין תורה, אין דרך ארץ של התורה. זה מסכת אבות. או מסיעת ישרים. כן. אמרת שדרך
ארץ, דרך ארץ, מן האנושות
הבריאה. נכון.
אם
האנושות הבריאה
היא מושג מדעי?
לא, היא מושג מציאותי.
אבל איך הוא מוגדר?
הוא לא מוגדר. זאת הבעיה. זה הצטברות הניסיון של אלפי שנים של תרבות. ולפעמים יש גם נסיגות. כן? בתרבות המערבית בימינו אנחנו עם הרבה נסיגות מן המוסר הטבעי שנקנה במשך הדורות. השואה, השואה, כן. ברור. למה אתה מתכוון?
כל התופעות שהתחשיבו את הקרקע על השואה.
כן, כן, בדיוק. יש נסיגות. אבל גם, למשל, אותם הרשעים בגרמניה, הם הגדירו את עצמם כמתנגדים למוסר. זה לא סתם, הם ראו במוסר חולשה. זאת אומרת, שוב, זה ביחס להגדרה המקובלת של המוסר. אז יש ניסיונות אצל הפילוסופים להגדיר שהספרי אתיקה, על אריסטו יש ספר אתיקה על ניקומקוס, לאבו נאסר אל פרבי גם יש ספר על מידות, שהרמב״ם לקח ממנו כמעט 95% מה שכותב בשמונה פרקים. וגם להבדיל, ברוך שפינוזה, כתב ספר על אתיקה. אז שם יש כמה דברים נכונים, יש כמה דברים לא נכונים. צריך ללמוד. טוב. דרך ארץ קדמה לתורה. מסביר הרב, אם כן, הקדמה זמנית מוכרחת לדורות. המוסר בטבעיותו, בכל עומק הודו וכוחו האיתן, מוכרח להיקבע בנפש. ויהיה מצע, או הבסיס, יסוד, הקדמה, לאותן ההשפעות הגדולות הבאות מכוחה של תורה. מהן ההשפעות הגדולות? אני הגדרתי את זה במילה אחת. כן? קדושה, נכון? כן. בזמן. הקדמה בזמן. מה?
בדור.
בהיסטוריה. שקודם כל קדמה דרך ארץ התורה במשך 2000 שנה, ואחרי זה ניתנה תורה. וכשם שהיראה היא בחינת השורש הקודמת אל החוכמה, אומרים, ראשית חוכמה יראת השם, אז צריך להתחיל יראה, ומתוך כך יש ערך לחוכמה, כל מי שיראתו קודמת לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת, איפה זה כתוב?
בספר אבות,
כן. כל מי שיראתו קודמת לחוכמתו, חוכמתו מתקדמת. כן, כמו כן, מה? המוסר הטבעי הוא בחינת השורש הקודמת אל היראה וכל ענפיה.
למה
היראה קודמת לחוכמה? כי אם לא, אז החוכמה הזאת חוסמת. אני אסביר את זה. כשאדם חכם, אז מה קורה לו? בוא נראה את ההבדל בין האדם לפני שהוא חכם לאדם אחרי שהוא החכים. לפני שאדם החכים, אז הוא כמו נקודה, נכון? נקודה תופסת מקום?
טיפה.
לא, שום טיפה. לנקודה אין מרחב, אין רוחב, נכון? כשאתה מצייר נקודה על הדף או על הלוח, אז אתה לא מצייר נקודה באמת, אתה מצייר שטח, קטן, אבל שטח. נקודה אין הרוחב. והנקודה, כשאתה משכיל, מחכים, אתה מגדיל את הנקודה הזאת. כמה אתה מגדיל אותה? כפי גודל החוכמה. אז אתה הופך להיות גדול, נגיד, אתה הופך להיות בגודל של מיליון שנות אור. לעומת האינסוף, מה זה? כלום. אבל אתה חי בתוך הבועה של החוכמה, וזה חוסם בפניך את הארת האינסוף. אכן, יש פה בעיה. ככל שיש יותר חוכמה, יש יותר ניתוק. כך אמרו כמה חכמים, שהחוכמה היא עיכוב לאמונה. חכמי גויים אמרו את זה. כן? זה מהווה מסך בין האדם לבין הבורא. האמונה זה הקשר לאינסוף. מה שאין כן, אם אתה הקדמת יראה לחוכמה, אז אתה בנית מלכתחילה את היחס אל האינסוף. אז ככל שאתה מוסיף יותר חוכמה, אתה מוסיף יחס. כלומר, ואז החוכמה תחיה בעליה.
מה
שאתה מבדיר,
העיגול
ועם
העיגול של שופטת
בעצם? לא. אפשר גם להגיד את זה, כן, עיגול פתח, אם אתה רוצה. אבל אני אומר שהאדם קודם כל יוצר אצלו את הזמינות לקבלת שפע מן החוץ. זה היראה. ואז ככל שהוא יחכים, הוא ידבק יותר בבורא. מאשר אם הוא לא היה מקדים יראת שמיים, שככל שהוא מחכים, אז הוא יותר מתנתק מהבורא. פרשטייסט?
איך הרב אומר
יראה? מה? יראה? פתיחות.
אבל הרבה זה גם פתיחות.
לא.
לא? פתיחות לקבל
הרבה. האוהב הוא פתוח, זה נכון, אבל היראה זה המעמד הזה של זמינות לשני. כן, מה אתה אומר?
זה באמת קשור לבין יראה לפחד?
לא, אין שום קשר בין יראה לפחד. הרי היה, שיראה קודם את זה י' ר' א', פחד קודם את זה פ' ח' ד', מה זה יש?
יש
לפעמים
בעולם
התחום
החילוני
קשר
ליראה
לבין פחד. זה פשוט, זה עברית אחרת. זאת עברית אחרת. לא, אין שום קשר בין פחד מקראי לפחד המודרני. מה ש... נכון, אבל זאת לא אותה משמעות. יש לפחוד ויש לפחד. כן? לפחד זה... שוב, בתנ"ך, לפחד זאת המילה החיובית, ולפחוד זאת המילה השלילית, ובעברית מודרנית זה ההפך. כשהכוונה ולפחד, הכוונה למידת הזהירות שמוזכרת במציאת ישרים. אשרי אדם מפחד תמיד, הכוונה אדם שמתבונן במעשיו, זה הכוונה מפחד. אבל אם תשכב, לא תפחד. או פחדו בציון חטאים. כן? מי שפוחד, זה סימן שהוא חוטא. כן? פחדו. כן.
כן. משהו שמאמר חז"ל שתורן תקעת דורות מהעולם. רק במחשבה אומנם.
נכון. בהיסטוריה זה לא כך. בזמן זה לא כך.
למה היה צריך את זה?
כי צריך שלדרך ארץ לקראת מה ללכת. עולם שבו רק דרך ארץ הוא עולם ללא משמעות. זה נקרא אלפיים תוהו. תוהו, זה הכוונה עולם ללא משמעות. לכן אומרת הגמרא במסכת שבת, אם אתם מקבלים את התורה מוטה, ואם לאו אני מחזיר את העולם לתוהו ובוהו. לא לעין. לא לאפס. כלומר, אם לא תקבלו את התורה, אז יהיה עולם בלי תורה. זה מה שזה אומר. כן? יהיה עולם של תוהו.
מה זה מתבונן במעשה?
אדם שם לב, האם מה שהוא עושה זה טוב או רע. אין כאן להתבונן. זאת ההגדרה של הזהירות בספר מסילת ישרים. כדאי ללמוד ספר מסילת ישרים. כשהוא בודק כל מעשה שלו, האם הוא טוב או רע. בואו נחזור לדברים. וכשם שהיראה היא בחינת השורש הקודמת אל החוכמה, כן, המוסר הטבעי הוא בחינת השורש הקודמת אל היראה וכל ענפיה. והכלל הזה הוא נוהג באדם הפרטי, וכן הוא גם כן נוהג בכללות האומה ובכל האנושיות. ואם יש הכרח לפעמים להביא את שפעת התורה בלא ההקדמה של השתרשותו של המוסר הטבעי בתארתו, לפעמים אנחנו לא מקדימים דרך ארץ התורה, לפעמים תורה באה מיד. זהו דרך של הוראת שעה, והחיים מוכרחים להיות מסבבים, שישוב המהלך לסדרו האיתן, הקדמתו של המוסר הטבעי בכל שלמותו, כדי לבנות על מצאות הטרקלין של התורה בעיר העליונה. יש לפעמים, וזה דבר לא בריא, שכתרופה, כתרופה בפיקוח נפש, אז נותנים מנה גדושה של תורה, למרות שלא קדם הדרך ארץ. כמו שאם אדם נמצא בסכנת נפשות, נותנים לו כל מיני חומרים שבמצב נורמלי משכיבים את האדם על הארץ. אז לפעמים נותנים לך תורה בעל כוחך. יש אנשים שזה פועל עליהם גם. כן, המפגש שלהם, למרות השחיתות הפנימית, אבל המפגש עם גדלות התורה עושה להם משהו. ואז הוא בעל תשובה שודד. כן? נכון, אבל זה אחר כך צריך תיקון. ג', עד כאן ברור? כן. כל דבר של תורה צריך דרך ארץ שיוקדם לו. זה פסקה דומה לפסקה הקודמת. אם הוא עניין שהשכל והיושר הטבעי מסכים לו, צריך לעבור בדרך ישר מנטיית הלב והסכמת הרצון הטהור עמוד בה באדם, כגזל עריות וצניות מנמלה יונה וחתול, וכל וחומר מהכרה פנימית של אדם עצמו וחושה רוחני. ואם הוא עניין שהוא נעלה מן השכל בנטייה הליבית, צריך גם הוא לעבור דרך הצינור של דרך ארץ. ביחס הקישור שיש לכל פרט עם גלות התורה בתור מצווה גורת מצווה. וגם היושר המוחשי, להיות קשור בתורה בחפץ העליון האלוהי המתגלה באור התורה והתאגדות עם גלות האומה לדורותיה עם דרכי חיים ברעיון הקודש, כל אלה אורחות דרך ארץ הם שמכשירים את היערות שהן יותר פנימיות מהן להעיר בזוהר ובהירות מבקת. דלת מה? זה הדבר היחיד שלא הבנת?
לא, זה לא הדבר היחיד.
לא, נתחיל מההתחלה. כלומר, אומנם תורה איננה דרך ארץ, אך מכיוון שדרך ארץ קדמה לתורה, אז לא ייתכן אחר כך שאנחנו עוסקים בתורה לא לראות ממד של דרך ארץ בכל הליכותיה. כן, יש לנו כלל, דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. לכן, למרות שהתורה מגלה לך דברים שהדרך ארץ לא הייתה מגלה לך, אבל אסור שזה ידחה את המוסר הטבעי, כפי שהרב קוק כותב במוסר הקודש, באורות הקודש ג', בראש דבר בפרק י' א', אסור ליראת שמיים. לא, זה אין לך, זה באורות הקודש ג', בפרק אחר. אסור ליראת שמיים שתדחוק את המוסר הטבעי של האדם. יש לאדם מוסר טבעי, הרי על גבי זה יראת שמיים, ויראת שמיים הורסת את היסוד הטבעי. זה אסור. כי אז זה יכול להרוס. למשל יאמר אדם, עד עכשיו, עד שלמדתי תורה לא הייתי מדבר לשון הרע על שום אדם, עכשיו שלמדתי חפץ חיים אני גיליתי כמה שאני יכול לדבר. אז הוא הרס משהו באינטיאטיבית שלו. או למשל, ואהבת לרעך כמוך. אני אוהב את רעים, אהבת נפש. למה? כי זה כתוב בתורה, ואם זה לא היה כתוב בתורה הייתי שונא אותו. אז מחשבה כזו היא מחשבה שמעלימה מן האדם את הרגש הטבעי.
יש
כאן
מה שאומר שעדיף שם שאדם יעשה את זה מתוך תורה ולא מתוך הטבע, ואז הוא יזכה במצווה יותר גדולה.
הוא צריך גם מתוך הטבע וגם מתוך התורה. אז זה לא רק שזה יושר טבעי, אלא שזה אפילו מצווה. כן? אבל הגמרא אומרת, אלמלא ניתנה תורה, אלמלא ניתנה תורה, היינו לומדים צניעות מחתול, גזל מנמלה, דרך ארץ מתרנגול. יש בעולם הטבעי, יש מה? והעריות מיונה. יש בעולם הטבעי, אצל בעלי חיים, יש התנוצצויות של המוסר, אף על פי שבעלי חיים אינם מוסריים, אבל יש בהתנהגות האינסטינקטיבית שלהם איזה ראשית התנוצצות, משון נץ, הנצה, כן, משון ראשית לבלוב של מה שאחר כך מופיע באדם בתור מוסר. זה צניעות מחתול, כן? שהחתול קובר את צרכיו. גזל מנמלה, שהנמלה אינה לוקחת את מה ששייך לחברתה. דרך ארץ מתרנגול, שהוא צנוע, לא, שהוא מפייס לפני התשמיש. יונה, שהיא נאמנת לבן זוגה. עריות מיונה. לא מוזכר, אני יכול לעשות, זה מוזכר בגמרא. אסור לי להזכיר דברים שקיים בגמרא, כי שזה לא כתוב
בגמרא. בסדר.
לכן הוא כן אומר הרב באורות הקודש, אני שוב חוזר למה שנאמר באורות הקודש, אסור ליראת שמיים שתדחוק את המוסר הטבעי של האדם, כי אז אינה עוד יראת שמיים טהורה. סימן ליראת שמיים טהורה הוא, כשהמוסר הטבעי, הנטוע בטבע הישר של האדם, הולך ועולה על פיה, במעלות יותר גבוהות, ממה שהוא עומד מבלעדה. אבל אם תצויר יראת שמיים בתכונה כזאת שבלא השפעתה על החיים היו החיים יותר נוטים לפעול טוב ולהוציא אל הפועל דברים מועילים לפרט ולכלל, לכלל, ועל פי השפעתה מתמעט כוח הפועל ההוא, יראת שמיים כזאת היא יראה פסולה. כלומר, אם בגלל שאתה ירא שמיים אז השכונה שלך נראית כמו פח זבל אחד גדול, אז זה יראת שמיים פסולה. הלאה. אז בואו נחזור לדברי הרב. כל דבר של תורה צריך דרך ארץ שיוקדם לו. אם הוא עניין שהשכל והיושר הטבעי מסכים לו, צריך לעבור בדרך ישר. בנטיית הלב והסכמת הרצון הטהור המוטבע באדם. כלומר, יש דברים שבתורה שיש להם יסוד מוסרי. צריך להקדים את היסוד המוסרי, כגזל, עריות וצניעות, מנמלה, יונה וחתול. גזל מנמלה, עריות מיונה, צניעות מחתול. וקל וחומר, מההכרה הפנימית של האדם עצמו וחושו הרוחני. כלומר, אם אתה מוכן ללמוד מן החתול, תלמד גם מן היושר הטבעי שבך עוד לפני שאתה מייחס את זה לתורה. ואם הוא עניין שהוא נעלה מן השכל והנטייה הליבית, יש דברים, למשל, שאתה לא רואה את היסוד המוסרי בהם, לא כל כך רואה. יש משהו המצוות הנקראות חוקים, צריך גם הוא לעבור דרך הצינור של דרך ארץ, אבל בדרך עקיפה. איך לייחס דברים שאנחנו לא רואים את המוסריות שבהם, איך לייחס את זה לדרך ארץ? ביחס הקישור שיש לכל פרט עם, כלל, עם הכללות כולה, בתור מצווה גורק מצווה. תודה. כן. אומרים בספר תהילים, תורת השם תנימה, משוות נפש, עדות השם נאמנה, בסוף מצוות השם ברא מירת עיניים. למה אתה אומר מצוות השם ברא? תגיד מצוות השם ברות, מאירות עיניים. הרי כמה מצוות יש בתורה? 613. אם כן, תגיד מצוות השם, מצוות השם ברות. למה אתה אומר מצוות השם ברא? מבאר המהר"ל בדרך חיים, כי כל המצוות כולן הן מצווה אחת. מצד האמת. זאת אומרת, כל התורה זה מצווה אחת, שיש לה חלקים רבים, 613 חלקים. אבל מצד האמת, ברגע שאתה עושה מצווה אחת כראוי, היא מתקשרת בהכרח, בדרך גלגול, לכל המצוות כולה. כן, כמו גם לשם ייחוד, שאומרים המקובלים לפני שהם עושים מצווה, אז הם אומרים, עם כל המצוות הכלולות בה, או תרי"ג מצוות הכלולות במצווה זו.
זה קשור
למוסר. לא, יזויר. הרי יש חלק מן המצוות שאני רואה בהם את הדרך הזאת, נכון? עכשיו, יש מצוות שאני לא רואה, אבל הן קשורות בקישור אורגני עם אותן מצוות שבהן הדרך הרץ גלויה.
אני אומר שאני שוחק קורבן, זה לא נראה לי מוסרי, אבל בגלל זה קשור לכדי גם בהם הדרך
הזאת. נכון. לא שזה נראה לא מוסרי, אני לא רואה את נקודת המוסר שבזה.
אני לא רואה את
נקודת המוסר. כן, זה לא שזה לא מוסרי, זה מוסרי להקריב קורבן. מה?
אנחנו מדברים על זה להבין שהקרבת קורבן היא מוסרית.
כי זה עניין אחד. כן? אתה הרי מכבד את אביך בין היתר מצד הכרת הטובה. נכון? גם הקורבן. הכרת הטובה. אותו דבר.
כן, וזה אתה מבין
שמכבד
את הטובה.
מה שאינך מבין, לא, זה שצריך לכבד את הקדוש ברוך הוא, זה גם כן אתה מבין. זה שאינך מבין מדוע בדרך הזאת. כן, איך השחיטת הקורבן והקרבה, זה עושה את זה. אבל אתה מבין באופן כללי, שמבחינה זו קשורה לזו. זה הכרת טובה וזה הכרת טובה. אז מבחינה הזאת זה מתקשר. כן. אני סולח על השאלה. מה השאלה? בוודאי. משם למדנו. בוודאי. כיוון שהגויים היו עובדי עבודה, היו עובדים לאלוהיהם בדרך הזאת. זאת היא הדרך שהתורה אמרה לנו בא לעבוד את השם. מה? ברור. זה היחס שיש בין התרבות האנושית לבין דברי תורה. בין התורה היא תורת האדם. אז זה מתחיל מן האדם בכלל. כן? מה?
לא שותן את זה באמת.
מה זה לא באמת? הרמב״ם אומר את זה. אתה חולק על הרמב״ם מורה נבוכים?
שהעולם
נברא, העולם נברא,
יש
צורך, יש צורך, יש צורך, יש צורך, יש צורך, יש צורך, יש צורך, יש צורך, יש צורך, יש צורך, יש צורך, יש צורך, יש צורך, יש צורך, יש צורך, יש
צורך, יש צורך, יש צורך, יש צורך, יש צורך, יש צורך,
יש צורך, יש צורך, יש צורך, יש צורך, יש צורך, יש צורך, יש צורך, יש
צורך, יש צורך, יש צורך, יש צורך, יש צורך, יש צורך, יש צורך, יש צורך, יש צורך, יש צורך, יש צורך, יש צורך, יש צורך, יש צורך, יש צורך, יש צורך, יש צורך, יש צורך, יש צורך, יש צורך, יש צורך,
יש צורך, יש צורך, הרמב״ם לא אומר את זה. הרמב״ם אומר שמכיוון שזאת הדרך העבודה שהייתה מקובלת באותם הימים, ואי אפשר להעתיק אדם מתנהגות אחת להתנהגות אחרת בלי הדרגה, לכן אמרה התורה להעתיק את העבודה שמקובלת אצל עובדי עבודה זרה לעבודת השם. וזה מה שאנחנו אומרים בהגדה של פסח, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קרבנו המקום עם העבודה זרה לעבודתו. כן, כן, בבקשה.
למה זה
נהגב להגיד עבודה זרה? יש סיבה פנימית. מדוע עובדי עבודה זרה היו עושים את זה סתם ככה? עובדי עבודה זרה עשו את זה בגלל שהרי התורה על פי הנברא העולם, זאת אומרת יש יסוד בבריאה לפגישה עם האלוהות בדרך קורבן, אבל מבחינה היסטורית זה התגלה לנו כשיצאנו ממצרים דרך הנהוג בעולם אז. אבל לא יודע שיש יסוד חיובי בדבר. כן? זה מה שאומר הריטב"א. כך שבעצם הריטב"א מחבר את הרמב"ן עם הרמב"ן. הריטב"א היה אגב תלמידו של הרמב"ן. והוא אומר, תלמידו של הרמב"ן. הוא אומר, זה שרבי הרמב"ן לא הבין את מה שאני מבין במורה נבוכים, זה בגלל שהוא לא היה כל כך מורגל בלימוד הפילוסופיה. כך אומר התלמיד על רבו. כן, כן, בבקשה.
עבודת השם תשתנה
בעתיד? לא, היא תתעלה. זאת אומרת, יש דברים שמופיעים, יש למצוות טעמים היסטוריים השייכים לעבר, ויש לאותן המצוות עצמן טעמים עילאיים השייכים לעתיד, הערת העתיד שבעתיד. דיברתי עם
מישהו,
דבר לי
ש... אתה
כל כך דרכת מזה, אני
אקסטנציה שעתיד
לבוא קורבנות לאים, קורבנות של בעלי חיים, לנסות, יש מדרש כזה. כן, אבל זה לא בגלל שאנחנו נבטל את זה, אלא בגלל שבעלי חיים אז יעלו למדרגת האדם. אז במצב כזה, בוודאי שאתה לא תקריב בן אדם על המזבח. לכן אנחנו נקריב מן הצומח. זה לא מצד התפתחות הומניסטית והתבגרות ההכרה התרבותית. לא כך. כן, עד שם.
אבל
הטעמים
הידעים בעתיד
זה טעמים
מסתרים?
לא, לא דווקא. אין לך דוגמה פשוטה. כיסוי אדם. כן? כשאדם שוחט חיה או עוף, אז יש הלכה, זה כתוב בתורה, שצריך לחסות את הדם של הבהמה באפר. לא, לא של הבהמה, סליחה, של החיה. של החיה או של העוף, צריך לחסות באפר. מאיפה למדו את זה? מה הטעם של הדבר הזה? אומר הרמב״ם, בגלל שעובדי עבודה זרה היו נוהגים להתחבר אל השדים באופן הזה. הם היו שוחטים עופות, עושים איזה גומה באדמה, שוחטים עופות וחיות, משאירים את הדם גלוי ומזמינים את השדים על הדם הזה ומשתפים עם השדים. מכיוון שהתורה רצתה למחוק את הצורה הזאת של העבודה מן הנפש שלנו, ציפתה לחסות באפר את הדם. כך אומר הרמב״ם. אומר הרב קוק, מה שמהרמב״ם זה יפה, אבל זה ארכיאולוגיה. זאת אומרת, אם אני לא יודע מה היה נהוג ממקדם, המצווה הזאת חסרת משמעות עבורי. אז אני צריך לעשות מחקר ארכיאולוגי לדעת מה עובדי אלילים בימי מצרים הקדומה עשו, ואז אני אדע למה זה. חבל על הזמן. ככל שאני אתרחק בזמן מהתקופה הקדומה, זה יותר ויותר חסר משמעות עבורי. אומר הרב קוק משהו אחר. זה שמצווים לך, מצווים עליך לחסות את הדם, זה משום שהתורה רוצה למחות נגד השחיטה עצמה. כלומר, על פי שהשחיטה מותרת לנו, אבל יש גם אידיאל של ביטול השחיטה בבוא הזמן, כן? כשהעולם יהיה צמחוני. ואז בינתיים יש מחאה, זה בושה, כן? לפחות תתבייש ותחסה את הדם, כן? אז זה שייך לעתיד. אותה מצווה, טעם עברי, טעם עתידי. כן. זאת לא שאלה, זאת עובדה. יש צמחונים יהודים, יש יהודים צמחונים. יש אפילו גם יהודים אספני בולים. יש גם יהודים מצוננים. יש אפילו יהודים ג'ינג'ים. אני לא יודע, אבל כן. הצמחונות יכולה לנבוע מכמה טעמים. מטעמים של מוסריות, של בריאות, או של מוסריות מזויפת. אל תשכח שגם היטלר היה צמחון. מטעמים מוסריים. כן, בבקשה. אז תגיד משהו. טוב. כן.
הרב כותב פה שיש נטיית הלב להסכמת הרצון לטוב המובע באדם.
נכון.
אנחנו לא רואים את זה בכל העולם כולו, שיש אנשים שהם...
יש בכל העולם כולו אנשים כאלה. יש גם אנשים שעוברים על המוסר ואין להם מזה, כל מיני רשעים. יש בכל העולם צדיקים. מהיצר הרע.
כלומר, הוא מאפיל על הצד הטוב שלהם?
נכון. אגב, כל מה שאמרתי, אתה יכול לענות בעצמך אם מישהו היה שואל אותך. שאלה פשוטה. כן.
לפני דבר אמרו לעלות על המילה
לשחוט. נו, אז מה?
למה היהודים כשאמרו את המוסר שלפני, אז לא
אמרו, יש קלטת, אני אקרא את הצמחונות, של שיעור שהעברתי במוסד הרב. נא עיין שם. האזן שם. בסדר? לא, כי אי אפשר, זה בכלל לא מתקדם. זה לא שיעור על הצמחונות. כדאי לך לראות מה שאמר על זה הרב קוק, מה שאמר על זה הנזיר, מה שאמר על זה הרב ציודה. כל אחד אמר נקודה אחרת. מה שגם כתב רבי יוסף בן כספי מפירושו לפרשת כי תצא על שילוח הקן, ומה שכתב המהר"ל בתפארת ישראל על מצוות שילוח הקן ויותו עובד בנו לתשחטו ביום אחד. יש הרבה מה לדבר על זה. זה לא נושא
פשוט.
זאת שאלה, זה נושא לדיון. בסדר? כן.
שאלה אחת,
מה נקרא דרך
הארץ,
דרך
הארץ,
משהו בגלל
שזה סבור מצוין ראשי?
נכון.
עכשיו, אנחנו נראים בהרבה עמים, מהפוליגניה,
מסוים שהגיע דרך הארץ,
אנשים.
נכון. אזרח
רחוק,
שמתאים, אנחנו חושבים שישה אחת, נכון. מצוין
כמה
דברים. נכון.
אנחנו לא
בכלל
בעצם.
לא, לא כל דבר
מגיע.
למה? יש
התפתחות
של המוסר. כן. הם מקבלים. או זה כיוון אחר, שלא שייך לנו. יש דברים שטובים בחברה אחת, לא טובים לחברה אחרת. אתה לא יכול להקיש מזו על זה. למשל בטיבט, כדי להגיד שלום, אתה מושך בלשון. יפה, נכון? אבל אם אתה בטיבט לא משכת בלשון, אתה לא מדומס. עכשיו, אז אומר כאן הרב, ואם הוא עניין שהוא נעלה מן השכל והנטייה הלילית, צריך גם הוא לעבור דרך הצינור של דרך הארץ. ביחס הקישור שיש לכל פרט עם הכללות כולה. בתור מצווה גוררת מצווה. וגם היושר המוחשי צריך להיות קשור בתורה. כן, כלומר, גם כשאתה רואה מוסר גלוי, צריך טוב לקשור אותו לתורה. בחפץ העליון האלוהי המתגלה באור התורה. כן, למשל, אם אני מקיים לא תרצח, לא תרצח, כל אחד מבין שזה לא בסדר, שזה באמת, זה בסדר לא לרצוח. זאת אומרת, יותר מזה, זה רצוי מאוד לא לרצוח, נכון? אבל אם אני עושה את זה רק בגלל שזה יפה וטוב, אז אני בזה קניתי שלמות אנושית. אם אני מקיים לא תרצח רק גם בגלל שזה מצווה, על ידי זה אני מדבק ברצון הבורא. זה יותר עילאי, יותר עליון. וההתאגדות, וגם היושר מוחשי להיות קשור בתורה, בחפץ, בחפץ העליון האלוהי המתגלה באור התורה. יש עוד נקודה מוסרית בקיום המצוות, שזה מחבר אותי אל כלל ישראל. כן, וההתאגדות עם כללות האומה לדורותיה. סבא שלי עשה ככה, גם אני עושה ככה. זה סגנון, זה סוג של נאמנות. כן, נאמנות למסורת, גם זה דבר מוסרי. עם דרכי חייה, ברעיון הקודש, כל אלה, אורחות דרך ארץ, אתה יכול להגדיר את זה. מה? כן, אבל אנחנו אומה טובה. וכל אומה יש לה מנהגים. והנאמנות למנהגיה זה גם כן דבר חיובי של זה.
יש
מוסריות אחרי, כן, יש מוסריות. זה מה שנקרא מסורתיות. יש אנשים, או שמרנות. יש בכל, כל חברה יש מידה מסוימת של שמרנות. יש דפוסי חיים קבועים. אז ההתאגדות של דפוסי החיים הקבועים, יש בזה גם כן רושם מוסרי מסוים. כן, בבקשה. יש בזה צד מוסרי, יש בזה צד מוסרי. זה, יש בזה יופי מסוים, יש איזה נאמנות, יש איזה, הייתי אומר אפילו, מידה טובה, בזה שאני עושה, מתלבש כמו שסבא שלי התלבש. ויש גם יסוד מוסרי בזה שאני יודע לקחת מן הזמן את אותם היסודות שראוי לקלוט ממנו. אז גם זה וגם זה בסדר.
או שבקולה, על היוצים,
היהודים עסקו
בערב מסוימת.
טוב, זה משהו אחר, דבר שהוא בצד העיבוץ, אז הוא לא בא. למשל, היה אסור ליהודים לעבוד את האדמה. בהרבה מדינות לא נתנו ליהודים לעסוק בגרדן. אז הם מוכרחים לעסוק במסחר. זה ברור שזה לא טוב. צריך לדעת לבחון, בשביל זה יש לנו ספר. איפה אנחנו? אגב, רק שזה תולדות הארון, זה לא בא מאירופה. הפסים האלה זה לא מאירופה. זה בא מהערבים. הבד הזה עם הפסים מיוצר בסוריה עד עצם היום הזה, והוא עובר לארץ דרך ירדן.
באמת?
לא, אני משקר.
זה אומר באמת מסימן קריאה ושאלה.
אכן, כן. כן, יש לזה כמה סיבות לדבר הזה. גם יש סיבה בצפת, יש סיבה בירושלים. בירושלים הסיבה הייתה מפני שרבי יהודה חסיד, כשהגיע מפולניה במאה ה-18, הוא בנה את החורבה, לא הצליח לבנות אותה באמת, והשאיר חובות. אז החובות נשארו על הקהילה האשכנזית של ירושלים. אז כל פעם שהיה אשכנזי מגיע לירושלים, הטורקים היו מכניסים אותו לכלא, עד שהוא ישלם את כל החוב של רבי יהודה החסיד. ולכן אשכנזים לא גרו בירושלים באותם הימים, אז הם החליטו להתחפש. והם מתלבשים כמו ספרדים, כלומר עם פסים. הבנת? מזה זה התחיל. טוב. בצפת הייתה סיבה אחרת. אבל טוב, תעזור. דלת. התורה עושה היא ממש את הנשמה הישראלית. והחוכמה בכלל, אותה שהיא חוץ למושג תורה, עושה היא את הנשמה האנושית. הנשמה זה לא היחיד, כן? נשמת הכלל הכוונה.
וזה עושה.
עושה. היא חומר הגלם של. ממה עשויה נשמת ישראל? מאיזה חומר? היא עשויה מתורה. ממה עשויה נשמת האנושות? מחוכמה. זה כאן העושה. וכשמסתכלים, זה מה שאמרו, כן? מי אומר לך אדם, יש תורה בגויים אל תאמין. כן? ואם אומר, שנאמר בגויים אין תורה. ואם אומר לך אדם, יש חוכמה באדום, תאמין, שנאמר, ועבדתי חכמים באדום. משמע שיש חוכמה שם. ודגונה מהר עשר. אז זה בכלל, זה כלל גדול. בכל לימוד של חוכמת הגויים, תמיד לדעת מה ההבחנה בין זה לבין תורה. כי לפעמים הניסוח הוא אותו ניסוח. אותן מסקנות אפילו. אבל השורש הוא שורש אחר. זה תורה וזה חוכמה. אז כאן הוא הרב, התורה עושה היא ממש את הנשמה הישראלית, והחוכמה...
תורה בעצם זה מוסר היא.
לא. התורה זה לא מוסר היהודי. התורה זה דבר השם. דרך הרעים זה המצוות, זה לא התורה. חוכמה אנושית, ובישראל זה החוכמה האלוהית, דבר השם. התורה עושה היא ממש את הנשמה הישראלית. מעניין, הגויים לא תמיד הבינו את זה. למשל, היה אחד מתלמידי אריסטו אומר שהיהודים, אז התחילו בתקופה, בעולם ההליניסטי, לשמוע על היהודים. אז בהתחלה התפעלו מאוד מהם. אז אחד מתלמידי אריסטו אומר, היהודים זה עם של פילוסופים בדרום סוריה. למה אמרו עם של פילוסופים? אמרו, מעולם לא ראינו דבר כזה, שעם שלם, יום בשבוע, לומד חוכמה. אז סימן שהם עם של פילוסופים. הרי אצל היוונים, הפילוסוף, אז היה שכבה מאוד דקה, סך הכל של החברה. אבל כאן רואים אומה שלמה, שכל עניינה לעסוק בחוכמה. הרי מגישים לזה יום בשבוע. אבל לא, הם לא הבינו שמדובר בתורה, זה משהו אחר. למשל, קליארקוס, שמעתם על קליארקוס? גם כן תלמיד של אריסטו. אז הוא מדבר על פגישה שהייתה בין אריסטו רבו לבין יהודי אחד בשם שמעון. מי הוא אותו שמעון? אולי שמעון הצדיק? לא ברור. מספר קליארקוס שאריסטו התפעל מטוב חוכמתו של אותו יהודי, והשבח הגדול ביותר שמה שאומר עליו זה שהוא היה חושב כמו יווני. מה המעלה של היהודי? שהוא יווני. וכן, התורה בגויים אל תאמין, הם אינם מבינים מה זה תורה. ואז יגידו שהשופר זה חצוצרה. וכשמסתכלים בפנימיותה של הנשמה האנושית במהותה, נמצא את רוח ישראל חי בקרבה. וכן המהות הפנימית של כל שכלול וחוכמה, אנו מוצאים בה אור תורה. מה אומר הרב? שההבחנה בין תורה לחוכמה, החוכמה בתור יסוד הנשמה האנושית, והתורה בתור יסוד הנשמה הישראלית, ההבחנה הזאת היא הבחנה בהתחלה. אבל בשורש השורשים יש אחדות. נשמת ישראל היא נשמת האנושות. והראיה, מי היהודי הראשון? אדם הראשון. כן? מאדם הראשון יוצאים שני כיוונים, שושלת הסגולה וכללות האנושות, מאותו מקור. אם זה באמת כל כך שונה, הם צריכים לעשות אב קדמון ליהודים, אב קדמון לגויים. אבל זה שאצל אדם הראשון יש אחידות, אב אחד לכולנו, זה אומר שבעומק העומקים בעצם עם ישראל בתורתו מגלה את הגנוז בפנימיות נשמת האדם בכלל. בסדר? ולכן יש לגויים השתוקקות אל התורה. כן, אני רואה שיש לך איזה הערה.
כן,
זה
סותר במידה מסוימת מה שאמרנו.
נכון, נכון, זה סותר. זה סותר במידת מה? זה סותר במידת מה? סותר? כן.
אדם הראשון היה
יהודי? כן. אדם הראשון היה יהודי. מה?
לא
אברהם אבינו. אברהם אבינו היה גוי. זה לא ישאל. זה זה קשור אחד לשני.
אבל
אברהם היה שליש מהשורש הישראלי.
ואדם היה
הכל? כן. אדם הראשון היה הכל. אחר כך הדבר הזה נגנז במשך ההיסטוריה ושוחזר על ידי שלושת אבותינו. אברהם, יצחק ויעקב. שתיקנו את חטא אדם הראשון. אברהם תיקן עבודה זרה. יצחק שפיכות דמים. יעקב גילוי עריות. ואז נולדה מחדש נשמת האדם דרך הכלל. זה בעצם ספר הכוזרי. מה שיש באנושיות, בתהורה, במקורה, בעצם יש שם ישראל. יש ביטוי כזה בגמרא, שופרה די יעקב, מעין שופרה די אדם הראשון. כן, יופיו של יעקב, מעין יופיו של אדם הראשון. אגב, יש בפיוט שאומרים לפני התקיעות אצל הספרדים, אמר לאברהם אדון שמיים אל תשלח יד אל שליש אורן. מה זה שליש אורן? כן, הוא השליש של כל האבות. כן, יצחק, זאת אומרת שיש כל אחד משלושת האבות הוא שליש של הזהות הישראלית. כן? כלומר, אם היינו רק תלמידי אברהם אז זאת לא הייתה יהדות, רק תלמידי יצחק גם לא, גם תלמידי יעקב גם לא, דווקא מתוך שלושתם נוצרת נשמת ישראל.
יעקב כבר לא נפרד כלום.
לא, ודאי שכן. יעקב הוא לא ישראל. לכן אתה לא אומר שהקדוש הוא אלוהי יעקב, הוא אלוהי אברהם ואלוהי יצחק ואלוהי יעקב, זה אלוהי ישראל. יעקב לבדו זה לא מספיק, עד שהוא הופך להיות ישראל. תגיד אלוהי ישראל, זה בסדר. לא, יעקב הוא לא ישראל. יעקב הופך להיות ישראל בגלל שהוא מאמץ בתוכו את מידות אברהם ויצחק. בגלל שהוא גם נאמן לאלוהי אברהם ויצחק, אז הוא הופך מיעקב לישראל. מה אתה רוצה? כן, למשל, אם היינו רק תלמידי, היינו רק מקבלים את אלוהי אברהם, אז איזה דת הייתה דולדת מזה? הנצרות. אם היינו רק תלמידי יצחק, הייתה נולדת מזה דת? האסלאם. אם היינו רק תלמידי יעקב, אז היינו חרדים. זאת אומרת, יהדות הגולה. זאת אומרת, כי אז הייתה נוצרת אמונה, אמונה של גלות, ללא האחיזה בארץ ישראל. נכון? כשהוא יוצא מגלותו, הופך להיות ישראל, כשהוא יוצא, מגיע לארץ ישראל, אז הוא נהיה ישראל. כן, מה אתה אומר?
שליש מהאנושות או שליש
מישראל? שליש מישראל. וממלא שליש מן האנושות יצב גבולות עמים למספר בני ישראל, שיש 70 בני, 70 נפש שערו מצרימה כנגד 70 אומות העולם. אז יש קשר, אנחנו אומה אוניברסלית. כן,
איך
זה
אסלאם דין?
זה תדין.
מה?
טוב, זה צריך לעשות הרחב. יש לרב אליהו מונק זיכרונו לברכה, זה שכתב את עולם התפילות, יש לו ספר, לא יודע אם הוא תורגם בעברית, נקרא אל התאום, נכתב בגרמנית ובצרפתית ובאנגלית, הוא תורגם. אני חושב שגם בעברית, אז שם הוא עונה על השאלה שלך. טוב, זהו.